טוב, שלום לכולם. אנחנו נתחיל בבבלי. מישהו רוצה לקרוא? אלי, רוצה לקרוא לנו?
מה, דף דם?
כפתת עמוד ב' בבבלי. ונעני מילי. מה רבי לוי? כפתת עמוד ב', עוד עמוד. אמר רבי לוי,
מנען אמילי אמר רבי לוי בר לחמה אמר רבי חמה בר חנינה.
אתה יודע משהו על המוראים האלה?
לא.
יש לי את ספר הטלפונים שלי במקום. אתם מכירים את המאגר הזה של הספרי הטלפונים של המוראים והתנאים? תבואו למקום שלי, זה חוברת כזאת. האמת זה מאגר ממוחשב שהכינו אותו בישיבת הנצורים. במחשב הקודם שלי היה לי מותקן עליו את המאגר הממוחשב, אבל אין לי את התקליטור אצלי היום, ולא יודע, אפילו לא יודע מי לבקש היום. אז יש לי את זה בחוברת, שם אתם תראו דבר מאוד פשוט, זה עוזר כאילו להבין מה קרה פה. זה שני המוראים שהם מאיפה? ארץ ישראלים, מאיזה דור, איזה תקופה? שלישי. כן, שקוראים דור שלישי, זה מקביל לרב אברהם יוסף. בסדר? כלומר, זה הסבר ארץ ישראלי שראינו אותו בתלמוד הירושלמי, שבבבל מספרים עליו. כן, מה ההסבר, אלי?
אמר רבי לוי בר לחמה אמר רבי חמה בר חנינה, כתוב אחד אומר שרצון זיכרון תרועה, וכתוב אחד אומר יום תרועה יהיה לכם. כאשר כאן ביום טוב שיכול להיות בשבת, כאן ביום טוב שיכול להיות בחול.
כן, הדרשה הזאת מוכרת, כבר ניתחנו אותה אתמול. שמתם לב שיש פה תוספת מילה בבבלי שאין בירושלמי, שאולי פותר בעיה מסוימת שהטרידה בירושלמי. מצד שני הוא מאוד מאוד בעל אוריינטציה מאוד מאוד דרשנית, ואמר את זה אבי, כן, איזה מילה?
שבתון.
נכון, כשלמדנו את הירושלמי, ירושלמי הביא את זיכרון תרועה מול יום תרועה. ומצד אחד הדרשה הזאת אומרת, יש יום שבו מריעים ויש יום שבו רק את התרועה מקיימים באמצעות הזיכרון, אבל לא מצאנו בירושלמי שום הסבר איך בחרו להצמיד את זה לשבת ואת זה ליום חול. די מסתבר שנעשה על פי הסברה, אבל לא מצאנו כאן. אני מניח שתוספת המילה שבתון היא לא תוספת מקרית, אלא היא נועדה לתת תשובה לשאלה הזאת. זיכרון התרועה צמוד למילה שבתון שמרמז למילה שבת. במבט ראשון זה נראה כדרשה מאוד מופלגת, שכן זה ברור שהמילה שבתון בפשוטו שנקרא ויקרא חב ג' שהמוסב על איזה יום? על החודש, השביעי אחד לחודש, ולא משנה באיזה יום מימות השבוע הוא חל. זה ברור שבפשוטו שנקרא זה כך. בכל זאת בואו קצת ננסה להמתיק את הרמה, עצמת הדרש, להפוך אותו בכל זאת למשהו שמושרש באיזה רעיון פנימי מהותי, וזה דבר שכבר עסקנו בו בפסוקים. במסגרת ויקרא חב ג' אלו ימים שבתון. נקראים שבתון. רק שבתון. החגים של החודש השביעי. בוא נאמר את זה בצורה הבאה. אחת מהשאלות המרכזיות שבעצם עולות בדיון שלנו כאן, והאמת הייתי צריך לתת איזה דין לחשבון יותר מוקדם, מה בעצם המסגרת של ראש השנה שחל בשבת מבחינת הגדרת הדילמה שהוא יעד על הפרק? השבת קדושתה לפי ימות השבוע. בעוד שהראש השנה או החודש השביעי אחד לחודש, הקדושה שלו נקבעת לפי התאריך. בעצם יש פה שני ימים קדושים שמשתייכים לשתי מערכות שונות לחלוטין של קביעת קדושתם במועדם. השבת שייכת למעגל של ימות השבוע, והוא קביע וקיימה, אין לו שום קשר לתאריכים, לא מעניין אותו מה התאריך. יום השביעי, תומת התקדוש, מי ששת ימי בראשית, מאז שהקדוש ברוך הוא שבא ביום השביעי. ואילו החודש השביעי אחד לחודש שייך למעגל אחר לגמרי, שהוא מעגל התאריכים. בוא נחזור קצת אחורה גם להסברים שראינו אתמול. ההסבר שראינו בירושלמי שעוסק בספיקא דיומא, כי אתה לא בטוח, אתה תמיד בטוח מתי שבת. כי לא צריך מעורבות אנושית כדי לקבוע אותה, היא לא תלויה בשום החלטה. שבת נכנסת ביום השביעי אוטומטי. לעומת זאת, המעגל החגים האחרים, והנה ראש השנה הוא כזה, שייך לתאריכים. התאריך נקבע לפי גרמי השמיים. היות והקדוש ברוך הוא קבע, כשהוא קבע את המאורות, הוא קבע שהם מצד אחד יספרו סיפור, הסיבוב אחד שכדור הארץ יספר יממה, הירח יספר את סיפור החודשים, השמש תספר את הסיפור של של השנים, אבל היחידות לא התחקו אחד בשני בלי שארית, נכון? כי חודש המולד הוא 29 וחצי ותשצג, הוא מתחלף באמצע היום. השנה היא 365 ורבע. לכן בני אדם צריכים להיות מעורבים כדי לחלק את השאריות בצורה שהשיריים, כן? שהתחלקו פה, וכן יש פה בני אדם שמעורבים. מה שמתרחש בחודש השביעי באחד לחודש הוא ששני ימים קדושים משני מעגלים שונים הם נופלים באותו מועד, שזה דבר שאני למדתי עליו רק לפני כמה ימים, קראתי קצת יותר בשבת על הלוח, הזכרתי פה בדרך אגב בשבוע שעבר את הלוח של כת מדבר יהודה. זה לא קרה אף פעם לפי לוח כת מדבר יהודה, והלוח של הכתות חגים מעולם לא חלו בשבתות, אף פעם לא שום חג, זאת מסיבה שהתשתית הסברתי בשבוע שעבר. יש להם לוח שמשי בלבד, והוא בין 364 יום, והוא מתחלק במספר המזל 7, ולכן היה להם קבוע תמיד באיזה ימים בשבוע יחולו כל החגים. אף אחד מהם לא חל בשבת. כל העוצמת הדילמה כאן היא מהלוח הירחי שמשי הכפול, שהוא הלוח של חזל, שהוא הדבר הזה מתאפשר בתוכו, שימות השבוע לא מתנהלים בשום זיקה מסודרת לתאריכים. ולכן זו דילמה שהרב וולפיש בדוקטורט שלו רוצה להציע, אולי שיש רקע בתוך מסכת ראש השנה פולמוסי מסוים, ובמסגרת הזאת גם כאן הוא מעלה את זה קצת. כלומר, זו דילמה שבאה משני ימים קדושים שחלים יחד, וכאן אני רוצה לחזור על להגדיר יותר טוב את השאלה. השאלה היא האם הימים האלו צריך קיים כל אחד. טוב, זה מקרי שיש פה זה גם זה וגם זה, בשורה, כאילו ואחד לא מפריע לשני. האם יכול להיות שזה כמו שקורה לפעמים במחשב, שאתה מחובר לשתי רשתות, ומה אומרים לך? זה מתנגש. או אפילו יכול להיות, וזה מה שניסינו לדבר אתמול, אולי לא רק שהם מתנגשים, אולי הם מתלכדים למשהו חדש. כלומר, הדרשה הזאת של הבבלי, השבתון, זיכרון תורה, תוסף את המילה הזאת, היא אולי נותנת את הכיוון לרעיון שאתמול התחלנו בהתחלה שלו, כן? דניויות וראש השנה יש בו קדושה, תוכן של היותו שביעי, כי הוא אחד בחודש השביעי, ושבת יש לו תוכן של שבתון שביעי, יש זיקה ביניהם, או בלשון אחרת, שראש השנה פוגש את שבת, מה קורה להם? הם מתלכדים, כלומר זה יוצר, השבת נוסכת תוכן ביום, שבראש השנה רגיל, מי נוסך את התוכן הזה? השופר. בראש השנה שלך בשבת, מפגש השביעיות יוצר משהו חדש.
במה זה מתבטא?
זה מתבטא קודם כל בזה שאין שופר. בסדר? זה קודם כל בדבר הזה. בוא נתחיל בזה, כן? אז זה תוספת מילה כאן בבבלי. מה שברור שהבבלי דוחה את הקו הזה, כמו הקו הזה שכאן עולה בבירור, שהימים אלה המפגש הזה יוצר זה משהו חדש, ראש השנה חדש. הבבלי דוחה את זה, כן? מה אומר הבבלי? אמר רבא, ואמר רבא אלי, למי עברנו באופן חד? לבבל ולדור הבא, שזה דור רביעי.
זה רבא.
אתה צודק, אבל אני אגיד לך, ככלל מאוד קשה להבחין בין רבא לרבא. היום מבדילים ביניהם בכתיב, ה' וא', אבל אתמול הזכרתי לכם שתקופה ארוכה מאוד התלמוד הבבלי נמסר על פה. איך אתה מחנך דור של מוסרים שיבדילו ביניהם? אז תדע לך שזה נושא שהעסיק את הגאונים. יש תשובה מאוד ארוכה של גאון שפרסם אותה שרג אברמסון, שם הוא נותן איזה סימנים איך מבדילים ביניהם. במסכת בבא בתרא שלמד בעזרת השם בחורף, בפרק שלא נלמד, בתחילת פרק שלישי בדף כ"ט, יש שם בכתבי היד סימן שנועד להגיד לך אם זה רבא או רבא, כי שניהם נמצאים בסוגיה. כלומר, והאמת היא שכנראה נפלו בזה קצת לפעמים ערבוביות, כלומר אי אפשר באופן חד משמעי לדעת ששימרו את זה, אבל אני אין לי אלא מה שכתוב לפניי פה, כן? כלומר, היות וכתוב רבא, זאת הנחת העבודה שלי, להתחיל לעבוד במה שיש. מה רבא דור, ומה רבא שואל? בוא נראה את קו החשיבה, איך רבא מבין את מפגש הפסגה בראש השנה לשבת. כן, אלי, תקרא לו, אם היא דורייתא,
אמר רבא, אם היא דורייתא היא במקדש, איך היא תקינה?
כן, יכול להסביר את השאלה הזאת שמפריעה לרבא? מה השאלה היסודית של רבא?
זה צריך להיות משהו טוטלי. אם אם שבת דוחה את ראש השנה, שתדחה גם במקדש.
או בלשון פשוטה, יש פה, זה בעצם השאלה שראינו בירושלמי, שהטרידה גם אותנו. מצד אחד יש פה הבדל בין שבת לחול, מצד שני יש פה הבדל בין מקדש לגבולין. הבאת המקור להבדל בין שבת לחול, זה לא מצליח להסביר למה המוחלטות של הפסוק שאומר שבתון זיכרון תרועה, שהמקדש יהיה שונה. כלומר, אם זה הצו הבסיסי של של התורה על החודש השביעי, אחד לחודש, אחד בשבת, לכאורה הוא גם במקדש. כלומר, תסביר לי למה המקדש יוצא מן הכלל בסיפור הזה. בירושלמי ראינו אתמול שני הסברים, זוכרים את שני הסברים בירושלמי? הסבר אחד אמר כי במקדש יודעים שזה אחד לחודש ובגבולים לא יודעים. הסבר שני שאמר כי במקדש שם זה עיקר התקיעות. אבל הבבלי לא, פה לפחות לא עובד עם שני הקווים האלה. בעצם רמה אומר, לא הסברת את כל המשנה, הסברת רק חלק.
זה דימוס מוזר בירושלמי, אבל שם כאילו כאן המצא לשאלה זה זיכרון תרועה ויום תרועה, ובירושלמי זה דווקא כאילו התשובה לשאלה של רבא.
אתה צודק, אתה צודק שזה מוזר. הוא חומר ההסבר הזה לא מספק, הוא חלקי. זה ככה, זו השאלה הראשונה. הוא לא אומר זה לא נכון, הוא לא אומר זה לא, זה חלקי, זה לא מסביר את כל מה שכתוב במשנה הזאת. אבל הקושיה השנייה היא כבר מעבירה רובד לעולם אחר. כן, בבקשה לך.
השאלה מוזרה, הרי יש דברים שמוצרים קורבן מוסף של שבת, אז עושים אותו במקדש וזה שחיטה בשבת, אז בתורה יכולה להציר ולצקוע במקדש.
כן, ואני רוצה לחזור להסבר שניתן אתמול, אתה לא היית, לדברים האלה של רבא, של הדרשה הזאת, סליחה, של רבי לוי. זה לא כי ההתנגשות עם שבת לא מאפשרת לקיים חלק מראש השנה, אבל אתה אומר נכון, תורה עשה מלאכה במקדש, אלא מראש לא מצווים בראש השנה שחל בשבת, זה ראש השנה אחר, הוא בעל תוכן אחר שלא מצווים לתקוע בו בשופר. אז זה לכאורה, אז צועק רבא, זה לא מסביר למה במקדש לתקוע. אם אני בעולם המושגים של הדחייה, המושג המושגים התנאי, זה עובד מצוין, כי במקדש, עבודת המקדש דוחה שבת. אבל אם אני נמצא בעולם המושגים שלא ציוו אותי לתקוע בשופר בראש שנה, זה כי יש לו תוכן אחר, למה שהמקדש יהיה שונה? ועל רקע זה שואל רבא עוד שאלה, שהוא כבר בא מעולם אחר. הוא לא אומר רק להסביר חלקי, אבל הוא אומר דבר אחר. מבחינה מושגית, כשאני בא להסביר לעצמי את המפגש הזה בין ראש השנה ושבת, לרבא ברור איך באופן מושגי, למדני, צריך להסביר אותו, וזה לא מסתדר לו בכלל למה שכתוב פה. ובואו נראה מה הוא שואל. ועוד
ועוד עליו מלאכי.
כן, אתה גורס עליו מלאכי, ראית את רשי, את ההערה שלו? מה רשי אומר? בתמיה. והרי מה סימן השאלה עושה למילה? הופך אותו. מה עליו מלאכי בתמיה, פירושו שזה כן מלאכה, אבל מה רב הוודאי מנסה להגיד? שזה לא מלאכה. אז רק אני אספר שחלק מכתבי היד, וגם ברשי חותם לראות, הוא לא גרס את המילה, הוא לא גרס את המילה לאו, אלא הגרסה הייתה ועוד מלאכה היא, אז רשי אמר רגע, והשאלה הייתה ועוד מלאכה היא, כמה האם היא מלאכה? ומי יראה את כל זה? הבא חייר את זה פה, בסדר? ועוד מלאכה היא, מה האם זה מלאכה? כן? והיא צריכה למאותי. עכשיו בוא נראה את מה קו החשיבה של רבא. מתי יכול לבוא פסוק או צריך לבוא פסוק שיגיד לי אל תקיים מצווה בשבת? מתי זה יבוא? כאשר מה? הפעולה הזאת, המצווה הזאת היא אחת ממלאכות שבת. אבל במידה והפעולה הזאת איננה אחת ממלאכות שבת, מה ברור לרבא שמה אתה אמור לעשות? לקיים את המצווה הזאת. ובוא, נכון? זה מוסכם עליכם שזה מה שרבא אומר? בוא נבין מה רבא הבין את המפגש בראש השנה ושבת. כן? אתם יודעים שאין הבדלים גדולים בין יום טוב ושבת. המשנה במגילה אומרת אין בין יום טוב ושבת אלא אוכל נפש בלבד. כן? זה לא, אוכל נפש הוא קצת רחב, כי אוכל נפש כולל גם, וכל מי שלמד משניות ביצה ומשניות שבת עירובין יודע שזה עוד הבדל ענק בין הימים האלו. יש הבדל גם גדול מאוד באשר להוצאה מרשות לרשות. במסכת שבת יש בה חטיבות ענקיות על הוצאה, שזה פרקים, יודעים איזה? ראשון ואחד עשר, פרק הזורק. כל מסכת עירובין קשורה לכל עולם של איסור ההוצאה בשבת. ביום טוב זה מחלוקת בית שמאי בית הלל, האם מותר לטלטל גם או לא אוכל נפש, קטן את הקטן, את הלולב. אנחנו להלכה עובדים עם המסגרת כמובן של בית הלל. זה אחד מההבדלים הגדולים ביותר בין יום טוב לשבת. בארץ זה כולו מטושטש, נדבר על זה בהמשך, ועל העירובים. אני יכול להגיד, אני עוד גדלתי כילד בניו יורק שלא היה עירוב. היום יש עירוב כמעט בכל עיר בארצות הברית גם, שיש בה יהודים. גם במנהטן ברשות רבים הכי עצומה בעולם יש שם עירוב. בבוסטון למשל חיכו שהרב סולובייצ'יק ילך לעולמו כדי שיבנו עירוב, כי בחיה פחדו ממנו. בשיקגו חיכו שרב אהרן סולובייצ'יק ימות כדי לעשות עירוב, ויש עוד כל מיני ערים חיכו שכל מיני גדולים ימות, כי זה מאוד לא פשוט. אני אסביר את זה בהמשך יותר. לעשות עירוב בעיר שגרים בה מיליוני אנשים, גם זה לא פשוט, כן? בוטניאל זה קל, תאמינו לי. אבל זה לא, זה מאוד לא פשוט.
ירושלים זה גם לא פשוט.
נכון? אני רוצה להבהיר. ההבדל בין חיים עירוב ללא עירוב זה הבדל תהומי. אי אפשר לתאר. אמא שלי הייתה נעולה איתנו בבית בשבתות. אי אפשר לתאר מה זה הדבר הזה, עד כמה הוא מקרין, הוא משפיע על חייך. ולכן צריך להבין.
לפני שסיימו לבנות את הגדר מספיק ליישוב, אז היה אחד אצלנו שלא שמח על הצורה.
הפתח,
הוא הלך עם
הרמב״ם
והוא לא
שחק
כלום.
כן?
אשתו
שחקה
בשבילו.
בדיוק, אתה אמרת את הדבר
הנכון. הוא רצה לקחת ספר לבית כנסת, הוא לא לקח.
בסדר גמור, אבל דו לכם. נכון, זה מאוד מאוד משפיע על החיים. וכשיש עירוב, אתה חרדי, יכול לפחות שאשתך תתתל, אבל אני נולדתי בעיר שלא היה עירוב בכלל, כן? ולכן צריך לדעת, הלכות עירובין, ואני אסביר את זה יותר מלך הדברים. הלכות עירובין זה אחד מהדברים שהם מאוד ברור למה כמה שיותר יהודים ירצו לחיות באזור עם עירוב. ולכן הלכות עירובין זה סיפור אחד גדול של להרחיב את גבול העירוב, כמה שיותר לאפשר עוד ועוד ועוד מקומות של עירובין. נכון, זה מה שמאפשר חיי קהילה, זה מה שמאפשר למשפחה לחיות במקום. אחד מההבדלים אבל הגדולים בזמן חז"ל, בזמן חז"ל ברור, כל מי שלומד את המשניות, שלא היה מושג של עירוב עירוני. היה שיתופי מבואות, היה עירובי, בדיוק, היה שיתופי מבואות ועירובי חצרות. אבל רעיון שאתה מקיף עיר שלמה שיש בתוכה רשות ערבית, תלכו לסוסיה לעיר התלמודית, ראיתם שם?
מזמן.
אתם תראו, יש רחוב אחד מרכזי שהוא חוצה את העיר, מתוכו יוצאים כל מיני מבואות, שמכל מבוא יוצאות כמה חצרות, ומשניות בעירובין יש מושג ברור שנקרא שיתופי מבואות, לטלטל ברחוב הקטן ובחצרות. אבל רעיון שאני עושה עירוב אחד שיקיף את כל סוסיה לא עלה על דעתם של חז"ל. הדבר היחיד שאפשר את זה, מה שכאילו פרץ הדרך, נגיד לאפשר, היא השאלה של איך אנחנו בוחנים את ההגדרה של רשות הרבים. כי אם רשות הרבים זה רחוב שרוחבו תזיינמה ועוברים בו רבים, אז ברשות כל עירוב אפשר רק ברשות הרבים דרבנן, בקרמלית, לא ברשות הרבים דאורייתא. מי שפרץ לדרך זה מי שהביא לעולם את הרעיון, זה שיטה בגאונים, לא נמצא בתלמודים, ויש לזה מלחמת עולם בספרות הראשונים. זה הגאונים שחידשו שהיות והמודל של רשות הרבים נלקח מהמדבר, במדבר היו מכונסים יחד 60 ריבו, רק עם 60 ריבו אנשים עוברים ברחוב הזה, זה פחות או יותר נתיבי איילון אולי, כן, בארץ. כביש 6, כביש 1, כביש 6, לא יודע, כביש
6,
כביש 4 יכול להיות, כן, וזה מעט מאוד כבישים, ואם הוא תזיין אמר רוחב ולא עוברים בו 60 ריבו, איננו רשות הרבים, זה מה שאפשר את כל העירובים האלה. ולכן זה לא סתם, זה הנושא המרכזי שבודקים אותו, כשבודקים אם אפשר עירוב או לא. שזה תשובות ענק במשכנות יעקב. במשנה הברורה יש לו דיון עצום על הדבר הזה. כי מסתמכים על השיטה הזאת.
איילון לא...
אני לא יודע להגיד לך, אולי עושים שני עירובים, לא לחצות איילון, אני לא יודע להגיד לך, שאלה טובה, בסדר, צריך לבדוק את זה. בסדר?
יש
הרבה, הרבה וגם הרבה חסידים. הרבה שתיב לכם, יש חסידי גור והרבה. בכל אופן, בואו נחזור לעניין שלנו. הוצאה זה כמעט, אני יכול לספר עוד דבר, רק חוויה. אתם יודעים מה יהודי נהנה לעשות ביום טוב, מה הוא לגיום טוב שלו? לעשות משהו ביום טוב שאסור לעשות בשבת. סיגריות. כשאני הייתי ילד בניו יורק, הכיף היה לטלטל את המחזור בשבת. זה היה ביום טוב, סליחה. זה היה הכיף, כאילו, לטלטל, כן, לעוד לכולם של יום טוב. בבית שלי הכיף הוא לחמם רק ביום טוב, בבוקר, כן, הוא להרגיש יום טוב. אבל תדעו, זה כאילו הדבר שמבדיל בין שבת ליום טוב. אוקיי? וכאן, תראו את השפה שיש לרב, על הרב הברור, שרק אם זה משהו, שאני אתאר את זה בתורה, בשולחן ערוך יש הלכות שבת משין ד' מרש נ"ג מרש נ"ג דרך עד שין פ"ח משהו. אם יש הלכה שמופיעה שם שאוסרת אותה והיא מותרת ביום טוב, זו הסיבה היחידה מה לעשות, לפי רבה לא לקיים את המצווה ביום טוב שחל בשבת, אבל אם הוא לא נאסר מטעם הלכות שבת, אין שום סיבה שבעולם לא לקיים את המצווה. בואו נתרגם את זה לשפה של המפגש שאמרנו קודם. לפי רבה ברור שכשיום טוב חל בשבת, אני בעצם רוצה מה לעשות? לקיים את יום טוב. שום דבר לא משתנה במצוות היום טוב. אתה מצווה באותה מצוות, התוכל הפנימי של יום טוב לא משתנה רק בגלל שהיום, גם היום השביעי, שום הקרנה של אחד אל השני, זה ממשיך להיות יום טוב, יש מצוות תיקון, רק סיבה אחת תהיה שלא תקיים את זה, אם תגלה שמה? שזה אחד מהדברים שמותרים יום טוב ואסורים בשבת, ואז הלכות שבת מה עושים? אוסרים אותם. זה לא קודם כל התפיסה העקרונית של רבא, ולכן רבא אומר, אם יתברר שבמסגרת הלכות שבת אין איסור לתקוע בשופר, והיות ואנחנו עוסקים כאן בפסוקים, בדרשות, לכן זה חייב להיות דבר שנאסר מכוח פסוקים, כלומר שאיסורו דאורייתא, אז אני יכול להבין את השפה שהוא יאסר בראש השנה שחל בשבת. אבל אם מתברר, וזה מתברר ממי? מתנא דבי שמואל, שתקיעת שופר בשבת איננה אסורה ממילא, למה לא לתקוע בראש השנה שחל בשבת? למה לא? כלומר כל הטרס שדיברנו אתמול בסוף, שהם מתלכדים והם יוצרים זהות חדשה, רבא לא שמע מהדבר הזה. כלומר המחלוקת בין רבא לבין הדרשה הקודמת היא מה משמעות המפגש בין הימים. כלומר אם אני אלך השנה בראש השנה שחל בשבת ואני אגיד לעצמי שבת הראש השנה, או אני אגיד ראש השנה בשבת, כלומר האם אני חווה, האם אני מרגיש שנוצרה פה קדושה חדשה שאחד מתמזג בשני, ואם אני אומר יש פה שני ימים שאני בעצם חי בשני מעגלים. רבה בצורה הכי בהירה בגמרא מבטא, אני חי בשני מעגלים, זה גם ראש וגם שבת, מקסימום מתנגשים, אם לא התנגשו אז אני אקיים את ראש השנה. מה, אתם יודעים שראש השנה השתנה? לא מכיר את הרעיון הזה. זו הטענה המרכזית של רבה, וכדי לחדל את זה הוא לקח אותם לתנא דבי שמואל. כן, בבקשה.
אולי מתחבר למה שאי שם בסיוע הראשון דיברנו עליו, של שני המעגלים שאדם חי בהם, שאתה יכול
מעגלי שנה. מצוין. כלומר פה אתה מבטא, אתה חי במעגל השבועי. בוא אני אוסיף קצת, אני לא רוצה את הכל לקחת לזה, אבל מה התוכן המרכזי של שבת מבחינת מהותו?
מנוחה.
מנוחה, מצוין. הקדוש ברוך הוא נח ביום השביעי. כשגם הזכר ליציאת מצרים, שעבד היית בארץ מצרים, מה התוכן אומר? מנוחה. לעומת זאת ביום טוב מה התוכן המרכזי?
שמחה.
שמחה, מקרא קודש, זה לא מנוחה. ואם אנחנו רוצים להבין את הנקודה הזאת שיש מערכת שלמה של דברים שאסורים בשבת ומותרים ביום טוב, התשובה היא שבשבת הכל נאסר כי אתה רוצה להיכנס להשקטה, להדממה מוחלטת, לשביתה מוחלטת, כי זו חוויית מנוחה. יום טוב לעומת זאת, התורה אסרה רק מלאכת עבודה, התורה לא אסרה עליך קצת להתעסק עם עבודות, אתה לא צריך לנוח ביום טוב. זה לא יום שנועד למנוחה, זה יום שנועד לעלייה לרגל, להתכנסות, לקרוא בתורה, זה יום שנועד לתכנים אחרים. כן, במובן הזה, נועם, אתה כבר מתחיל לקלם אותנו פה לנקודה חשובה.
דיברתי על זה עם נתנאל.
כן, בבקשה. יש, במהיר אתה מבלבל אותנו, שאתה קורא לך יעקב, שאתה מוסר.
אנחנו יש שתי תנועות נפשיות, יש לפנימה והחושה. אני חושב שהמובן, אם אני אקח את הרעיון הזה, אני אגיד ששבת זה בעצם מקום של פנימה, וחגים זה בעצם המהלך של החושה.
כן, בעצם השאלה היא, המפגש הזה היא שאלה עצומה. כלומר יום המנוחה פוגש יום של פעילות רוחנית, מה קורה בהם? איך זה מתלכד? כן, אני אומר גם זה גם זה. כן, אתמול בדרך ככה עשינו, החבר'ה באוטו ככה התחילו להתלהב ממה יהיה פה בראש השנה שיכול בשבת. כן, אמרו, אני צריך לאכול לחם משנה לפני חצוי, לפני חיגמו את התפילה בזמן, כל החשבון יסיים. כאילו, איזה שפה הם דיברו בבירות? השפה של הרבה. יש מערכת של שבת עם סעודות, ויש, לראש השנה יש לו זרימה אחרת, יש לו סדר יום אחר, יש לו טמפו אחר לגמרי, כן? ומה כאילו מנסים לעשות? גם לתת את הזרימה של ראש השנה רגיל לתפילה משמעותית וכו', וגם לא לשכוח שצריך בשבת לאכול צ'ונט וקוגל, כן? לא קודם מה שהם דיברו, אמרתי לעצמי, אני מבטר לצ'ונט והקוגל קצת בראש השנה הזה, כי אני מדבר יותר את השפה לעצמי של הזיכרון תרועה. אבל רבא בבירור אומר, אתה רוצה השבת גם זה, והם קצת, האמת, זה לא ממש עולה בקנה אחד, ואתה יכול להרגיש עם עירובי תבשילים את המתח הזה, כלומר, רגע, איך אתה מקיים את שניהם וכו'. זה לפחות הקו שרבא בוחר בו בעליל, בצורה מפורשת בבבליו, שאני לא רואה את הימים כמתמזגים ומתלכדים. אלא אני רוצה פשוט לחיות בשני מעגלים שונים לגמרי, שתי חוויות שונות.
יש באמת, אתה צריך לתאר אותו לצינורות.
נכון, כן, בבקשה אלי.
אבל למה לפי נקודת המצא של רב, תמיד שיש התנגשות בין שני מעגלי הזמן, למה תמיד שבת מנצחת? נגיד,
מה דעתך? מצוות
מילה, שרואים שמילה יש מצווה מצורה לבוא.
מצוין.
מילה דוחה את השבת.
מצוין. מה אמרת רן? תדיר ושלא תדיר. זאת שאלה טובה. אם למדת תוספות, אז ראית שהם נתנו תשובה חלקית לשאלה שלך. בואו נקרא את תנא דבי שמואל, נעיר את ההערה של תוספות, ואז באופן חלקי נתחיל עם התשובה לשאלה שלך. בסדר? תראה מה קורה פה.
תנא דבי שמואל, כל מלך עבודה לא תעשו, יוצא תקיעת שופר ורדידת הפת.
ורדיעת הפת, כן.
ולידת הפעת שהיא חוכמה
בינה מלאכה. נקודה, כן? בואו קצת נסביר את זה. בעצם למה תנא דבי שמואל הכניס אותנו? השאלה כמעט המכוננת של הלכות שבת. בתורה לא מבואר מספיק מה אסור בשבת. בתורה אומרת, לא תעשו כל מלאכה. זה מה שהיא אומרת.
זה
איך לעשות, ככה הוא מדריך. איך לעשות, שנתנת, אם יד נשמע, אולי זה היה הפוך. תורה לא ממש מגדירה מהי מלאכה ומהי לא מלאכה. זאת אומרת, אנחנו כולנו כבר אמונים, תרשו לי להגיד כולנו, על המשנה בשבת, על המתת מלאכות, ועל המערך של אבות ותולדות, כן? שזה בעצם מה נועד לעשות? קצת הוא מענה לשאלה של מה נחשב מלאכה. אבל זה, למצוא של דבר, כל מי שחווה את שבת, הוא מרגיש שזה לא לגמרי נותן מענה אוטומטי. לא שאתה לוחץ על כפתור, הפעולה הזאת היא... התולדה של האב הזה היא אסורה, המלאכה הזאת נעשה סורק, נסרוק חיפוש, הוא לא תולדה של שום דבר, הוא בטוח מותר, כן? זה, כל מי שקצת נכנס לשבת הוא מרגיש את הנקודה הזו. ביטו את זה בצורה מדהימה רבי יוחנן בריש לקיש בירושלמי, הופיע בירושלמי בפרק כלל גדול, שרבי יוחנן בריש לקיש למדו פרק כלל גדול 39 חודשים, ולכל אב מלאכה הם מצאו 39 תולדות. מופיע שם שהיו המוראים אחרים, למדו חצי שנה, אז כמה תולדות הם עשו לכל המלאכה? שש תולדות. ואז כתוב ככה, מה שהם ידעו לסווג, הם סיווגו תחת האב. מה שלא ידעו לסווג, הם עשרו אותו תחת מקה ופטיש. עכשיו פה יש שאלה פשוטה מאוד. אם הם לא ידעו לסווג אותו תחת שום אב מלאכה, אז מה הם צריכים להגיד? שיהיה מותר. מה הירושלמי הזה מבטא בצורה בהירה? שיש דברים האסורים שהיה ברור להם שאסור בשבת לפני שהם ידעו מה? מי הוא ומה הוא? איזה אב מנחה הוא? עכשיו זה קורה גם, וזאת למה? כי כשאני בא לשפה של הלכות שבת, אני, אומנם יש לי שפה מושגית שנותנת לי מענה לשאלה של מה נאסר, אבל יש גם, אני אקרא לזה את הלב היהודי החם, הפשוט, האינטואיציה הפלבטית הפשוטה, מה היא יודעת להגיד? האם זה מתנגש עם רעיון המנוחה או לא? וזה גם עובד הפוך. אתם יודעים שהמנגנון של מלאכות שבת יודע לאסור גם דברים שבו צריך להתיר אותם.
לדיקור
שבת. מה?
לדיקור.
לדיקור. בואי ניקח לך דוגמאות שהן חוזרות לתקופת הראשונים. אחד ממלאכות שבת זה איסור תוכן. כל אחד מבין שלטחון קמח זה מלאכה. נכון, מבינים את זה? זה עובד טוב עם האינטואיציה? אני חושב. אבל לפי העיקרון של התולדות, שלקחת דבר גדול לחתוך לחתיכות קטנות זה תוכן, אז מה עוד אסור לעשות בשבת?
סלט.
אסור לחתוך סלט, ואסור לחתוך את העוף בצלחת, וכל אחד מבין שזה לא מלאכה, כן? ואתן לכם עוד דוגמה, בורר. לברור את הגרעינים האמוץ בשדה, כל אחד מבין, זה חתיכת מלאכה, כן? היום הקומביין עושה את זה בלחיצת כפתור, אבל פעם זה חתיכת מלאכה. אבל תגידו לי, לאכול דג קרפיון בשבת שיש כמה עצמות, מה, גם זה אסור? ולכן הלכות שבת הם יחד עם זה שיש להם מנגנון מושגי ברור, הם באות גם יחד עם עוד דבר. עם איזה דבר הם באים? הם באים גם עם מערך של תירים וגם עם מערך של בא לאסור מה שלא נכלל בו. זה כל הסביבה, עובדים דחול, כל מיני מושגים כאלה שהם לא מושגים שמתאימים למתת מלאכות, אבל הם באים מהמקום ההוא. יש שם דיאלוג מאוד מאוד גדול שדעתי מתרחש עד ימינו אנו, כולל בתקופה המודרנית, כשהחברה הפסיקה להיות חברה שחיה לפעולות שמתוארות בלמתת מלאכות, שהחברה עברה בקיצור לחשמל, שהיום הוא הכוח המניע את העולם. המצע היום שכל החברה האנושית זה לחשמל, הוא תלוי חשמל. וכשישב החזוני של המדוכה, מה החזוני שאמר לעצמו? אם חשמל בשבת הוא לא אחד מהמלאכות, אין יותר שבת, אין יותר בשבת בחול. והוא היה צריך כוח היוצר שבו, הוא היה צריך למצוא הגדרה הלכתית שתכלול אותו בשפה של המתת מלאכות, ולכן זה הפך לבונה. אבל מבחינה פשוטה החזון איש חי באותו, באותו מקום, וקרה בדיוק אותו תהליך. אתה אסרת חשמל, עכשיו כל החיים מבוססי חשמל, אבל אם כך אז אסרת יותר מדי, כי כמו הדוגמה של הסלט, לפתוח וקרר בשבת, כשאתה פותח אותו נכנס אוויר חם, מפעיל את התרמוסטט, מפעיל את המנוע, מישהו מלא בדעתו שאי אפשר לפתוח וקרר בשבת שזה מלאכה? ברור שזה מותר, לא? ואז מה צריך לעשות? אותו דיאלוג צריך לדבר בשביל מזמן אוירבך, ומה לכתוב תשובה ארוכה שבו הוא יסביר שמרות שחשמל אסור זה מותר, כן?
אז מצד איזה אסור חשמל?
סליחה?
מתוך מה אסור חשמל?
החזון איש בנה אותו על בונה, ושלום זלמן חלק עליו באופן עקרוני וחשב שזה רק אסור מדרבנן, אבל הוא לא העז לחלוק עליו ציבורית בגלל המעמד הגדול של החזון איש. אבל מי שקורא בתוך התשובות של שלום זלמן רואה שכשהוא חי בדילמות של מקרר וכדומה, אז הוא השתמש בין היתר בנתון שהוא היה משוכנע שחשמל בשבת הוא לא אסור מדאורייתא.
מי זה אסור מדאורייתא?
אני לא זוכר, אני מוכן לעיין איתך בדברים, זה נמצא במלכת שלמה. זה לא ברור, אני יכול להגיד לך שפה נכנס לתמונה גם המנגנון של בעיקר של מלאכת מחשבת. כלומר, היתר המרכזי של שלמה זלמן לפתוח מקרר זה בנוי על דבר שאינו מתכוון. אני צריך לדעת, שאני יכול לשאול, כל המנגונים הגדולים של מלאכת מחשבת בדיוק נועדו למטרה הזאת. איך לקחת את הפורמליסטיקה של הלכות שבת, המושגים של המתת מלאכות ומה לעשות להם ולהגמיש אותם למקומות שבחזון הנבואי, מה שהרב ראים קורא שכל של תורה ומה שגדולי התורה מבינים באינטואיציה, איך צריך להיות להתאים בין המערכת המושגית לבין המערכת הייתי אומר התפיסתית שמה צריך להיות מותר אסור. זה פחות או יותר מה שחכמי ישראל עושים. כשבצלע הזאת תיקחו את הדרשה הזאת, פה באו ונתנו הגדרה קודם כל שעושרים רק מלאכה ולא עושרים ולא עושרים חוכמה. בוא נגיד בצורה פשוטה, לא תוצאה מתוחכמת הוא קובע בלכות שבת, אלא מה קובע בלכות שבת? ערך הפעולה. מצוין, זה מה שאני אמר, לא התוצאה קובעת. כן, אמרת נועה, מדליק אור זה מה? ושום דבר, וגם הפעולה שם נראית שום דבר, נכון?
עוד שלפי הרשמול זה ממש להדליק אש במנורה
בסדר, זה תלוי באיזה סוג של מנורה ופה לקחו אותך ליום טוב, ביום טוב לפי זה יהיה מותר להדליק חשמל ולהדליק מנורה. אני גם אגיד לך יותר מזה, אלי, בתחילת הדרך של חשמל, אם אתה עוקב אחרי התשובות, חשבו על נורה חשמלית. עם הזמן התחילו לחשוב על על הכל, הבינו, כאילו בהתחלה זה היה נורה, לקח זמן שזה הפך להיות כמעט כמעט כל המנגנון של החיים שלך, כן? ולכן בהתחלה דיברו על מבהיר, היום כבר לא מדברים על מבהיר. החזון איש הבין שצריך למצוא שפה חדשה. אבל מה שבעצם שמואל אומר, תנא דבי שמואל, לא עובדים על התוצאה, עובדים על הפעולה. והבעיה הגדולה בדבר של תנא דבי שמואל, תוספות תפסו אותו, זה שהפסוק הזה שמלאכת עבודה נאמר דווקא ביחס למי? ליום טוב, לא לשבת. בשבת לא כתוב שאסור מלאכת עבודה, אלא מה נאסר בשבת? כל מלאכה. הרמב"ן על התורה מסביר שהמקור המרכזי לאוכל נפש שמותר ביום טוב הוא מהשפה הזאת שביום טוב אסור מלאכת עבודה ובשבת כל מלאכה. רק במקום אחד התורה פרטה במפורש את יתר אוכל נפש, וזה בשמות י"ב ביחס לחג המצות. מקום היחיד, המקום היחיד. אבל בשאר החגים זה לא נאמר בשום מקום היתר הזה. למדו את אומר הרמב"ן ממלכת עבודה, אז זו שפה של יום טוב שתנא דבי שמואל ממנו שבת. זה לא פשוט הדבר הזה, לא פשוט המעבר הזה. וכאן אני רוצה רגע אחת להחזיר אותנו לדברים הקודמים, ופה אולי נתחיל להבין מה דוחף את רבא קצת בסוגיה כאן. כשלמדנו את מקורות ארץ ישראל אז ראינו שמה השפה הברורה שלהם, שתקיעת שופר בשבת היא דוחין, נכון? היא נראית מלאכה, נכון? כאן באים לבבלי, מה ברור לבבלי? זה לא מלאכה. זה ברור לבבלי שזה לא מלאכה, כן? ולכן הבבלי בסופו של דבר דוחף אותנו לאיזה כיוון? לכיוון הגזרה, שזה דרך כלל, זה כמו חוט מעריך גזרה. מה גזרה מצליחה לעשות? לקשור אותך למלאכה בלי להיות מלאכה. בלי להיות מלאכה. כן, זה מה? עכשיו, אבל במקורות ארץ ישראל אין צליל, אין רמז לגזרה. אני יכול לספר לכם שמה שנראה כשעומדים את הלכות שבת, וכתב הזה הנשקי במאמר שלו, מי שרוצה להרחיב יותר בכיוון הזה, שיכול להיות שהנטישה של ההסברים הארץ ישראליים בכיוון ההסבר הבבלי של הגזרה, שהוא מכניס שפה חדשה לכאורה בעולם של ראש השנה של חג השבת, אולי הוא כרוך בתהליכים שמתרחשים בתוך הלכות שבת. וזה בעיקר בנוי על התבוננות שם, נתנאל, וחוזר אליך עכשיו. אמרת, אולי היה פחות אסור, אולי גם היה אסור יותר. מסתכלים שאת במקורות בית שני, מה הם אסרו בשבת? זה לא נראה שהם עבדו עם שום מנגנון מושגי של למתת מלאכות. הפשטס שהם אסרו כל דבר של זה הסכימון, כן? כלומר, הם אסרו הכל, לפי אנטונית, זה אסור, זה אסור. איך המושג, הולך?
לא, לא, לא,
לא. השקע שלך, לא. כמעט כל דבר שזה אז אסור. וכתב הזה מאמר מאוד יפה, לדעתי הוא מאוד משכנע. כתב הזה מאמר מאוד יפה, פרופסור גילת. זה נמצא בקובץ המאמרים שלו, השתלשלות ההלכה, פרקים בהשתלשלות ההלכה. שם הוא מתאר איך הדור, כנראה של יבנה, רבי עקיבא ותלמידיו, לא היה איזה מערכת מושגית ברורה. ובדור יבנה אפשר לעקוב אחרי זה כשעמדים מסכת שבת, איך מתפתחים מושגים של למתת מלאכות, משפחות של, של, של מלאכות, המשגה שתיתן מנגנון שקצת ינהיר מה אסור ומה מותר. ואחד מהתוצאות שגילת מתאר שם זה שהיו כל מיני פעולות שבתפיסה הקדומה היו אסורים, שמה קרה להם בהמשגה החדשה? שהם לא נכנסו להמשגה הזאת, לא נכנסו להמשגה הזאת. ומשהו מצביע שם באותו מאמר, שלא מעט דברים שבבבלי מוסברים כגזרה במקורות ארץ ישראל, הם מוסברים כדברים שאסורים מצד עצמם. וכשהם לא נכנסו למערך המושגי, אבל כבר הייתה מסורת שהפעולות האלה אסורות, אז השפה שבבלי פיתח כדי להמשיך לאסור אותם היה שפת הגזרה. דרך הדוגמה, דיברנו פה בסוף שבוע שעבר על איסור התקיעה בשופר במקורות ארץ ישראל, שלא היו אסור מדאורייתא, לא היו אסור מעיקר הדין. ויש במקורות ארץ ישראל איסור שנקרא משמיע קול. הם תפסו שזה מתנגש עם רעיון מנוחת השבת, שאתה עושה מוזיקה פול ווליום, כן? קולות, זה לא מנוחה, מנוחה זה השקטה כזאת. איך הבבלי מסביר את זה? למה אסור לנגן בכלי שיר בשבת? זה רע, שמה יתקן. יש לקחת, שזה מהלך מאוד רחב בלכות שבת, שתדעו. יש לקחת בחשבון שאולי זה מקרין גם על הכיוון החדש, השונה שהבבלי לוקח, לעומת מקורות ארץ ישראל. מקורות ארץ ישראל התנאים דיברו על דוחין, כי לדעתם תקיעת שופר בשבת היה אסור, שאחד ממלכות שבת. עכשיו, תנא דבי שמואל, שממקם אותו באוריינטציה בבלית מובהקת, נכון? ובתחילת תקופת האמוראים, הוא לוקח פעולה, ברור, וגם פה הנשקי אסף את כל המקורות, כל מי שפותח את ספרות התנאים יודע בוודאות שלא תוקעים בשופר סתם כך בשבת, נכון? יודע את זה? יודע, כן?
גם רדים
יודעים שלא תוקעים בשבת. או בוא נגיד ככה, למה תנא דבי שמואל היה צריך להגיד שהיא חוכמה ולא מלאכה? כי היה מקובל, למה הוא לא דיבר על להפריח בורות סבון באוויר? למה הוא דיבר דווקא על תקיעת שופר ורדיעת הפת? כי זה פעולות שהיה מקובל שאסור לעשות אותן. תוספות פה, הם מיד יודעים לקחת בגמרא בשבת, שברור שלא רודים את הפת בשבת, זה ברור. כלומר, זה לא שאם זה חוכמה ולא מלאכה, אז כולם עושים את זה. אלא דווקא בגלל שלא עושים את זה, מה הוא הבהיר? שזה לא בגלל שזה מלאכה, זה רק חוכמה, אבל כנראה שיש איזה איסור דרבנן. או הייתי אומר בלשון מאוד פשוטה, שתנא דבי שמואל ככל הנראה לא בא להתיר לרדות הפת בשבת או לתקוע בשופר בשבת. הוא רק בא להנהיר שבהתבוננות בעולם המושגי של הלכות שבת צריך לדעת את מקום האיסור. זה איננו איסור של מלאכה, אלא הוא אסור מדרבנן. ואין ערעור בבבלי שבשבת לא הולכים להתחיל סתם ככה לתקוע. אין ערעור על זה. מה כן? כשאני נמצא בתוך הדרשה כאן שהיא מדברת בשפת הדאורייתא, אז תנא דבי שמואל מקריא עליי, כי מה היה ברור לרבה? שמה שלא אסור מדאורייתא לא צריך פסוק שיתיר אותו בראש השנה, או שיסור אותו בראש השנה. או במילים אחרות, אולי המעבר משפת הספרה של דוחין, שפת התוספתא בביצה שדוחים לגזירה דרבה בנו על איזה תשתית? על שינוי תפיסתי בלכות שבת. במקורות ארץ ישראל הקדומים התקיעה הייתה לתפסת כמלאכה דאורייתא, ולכן יש דרשה שמדאורייתא עושה אין ספק גזירות. בבבלי לעומת זאת, היות ובלכות שבת יש להם התחדשות של תפיסה שהפעולות האלה עשרות רק בדרבנן, לכן התקשו לקבל את הדרשות הארץ ישראליות שדיברו בשפת הדאורייתא, ולכן יצרו שפה חדשה.
יש לכל מיני הזה שזה
גזירה
שאנחנו נוכל
לבטל את זה? פה אתה עכשיו מעלה שאלה מאוד גדולה, והיא במידה וזה גזירה, מה נשתנה עכשיו לגבי המעמד שלו, לגבי התוקף, מצוין. זה דבר שבוא ניכנס אליו מיד, בסדר?
גזירה לגזירה
בהמשך. הבבלי כאילו מגיע למסקנה הברורה שלא ייתכן שפסוקים ידברו על לומר לך לא לקיים בראש השנה שלך בשבת, דבר שבכל שבת הוא בשפת הפסוקים מותר. וכאן אלי מופיע השאלה שלך מקודם בתוספות. אם הוא מותר מדאורייתא, ודאי אין הפסוקים מה לדבר. מה אומרים לנו תוספות פה בצדק? אם הוא אסור מדאורייתא, אז זה לא אומר שברור שאוטומטית מה שלא יעשו אותו בשבת, אלא אז מתחיל הדיון. כי יש דברים האסורים מדאורייתא בשבת, שמה אני עושה להם בשבת? בכל זאת דוחה את השבת, כמו אמרת את הדוגמה המצוינת.
מילה.
מה שתוספות בעצם טוענים, זה לא שהמודל הוא שכל דבר האסור מדאורייתא בשבת, שבשבת הוא, שהוא לא ידחה, אלא אז מתחיל מה? אז מתחיל דיון. אז מתחיל דיון. פה אני יכול להציע לך חילוק מסוים בין מילה. מה לדעתך חילוק אפשרי בין מילה לתקיעה? מה יכול להיות?
לא יודע, תקיעה במילה אולי כתוב דווקא אחרי שמונה ימים.
ביום השמיעי מול.
או
אין לי זכון תרועה.
יפה, או תחבר את זה לדברים שדיברנו קודם. מילה לא תלויה תאריך. מה מילה תלויה?
ימים.
מגיע יום השמיני, הוא דומה למנגנון השבתו. עכשיו אם התורה אמרה יום השמיני, התכוונה ליום השמיני, כן? רק מילה בזמנה דוחה. לעומת זאת, כל מה ששייך למערכת התאריכים, אני חוזר, הוא כמו ספירלה, הוא פוגש את השבת, הוא לא פוגש, הוא פוגש, לא פוגש. אולי זה כיוון אחד אפשרי. אפשר לראות ללכת על כיוון אחר, יותר מהותי, שמדבר על כך שהתוכן הפנימי של המילה היא אות והיא ברית, וקריטת ברית היא כזאת שחייבים לעשות אותה בזמן ולא לדחות אותה. לעומת זאת מצוות אחרות שהן אולי והשבת היא ברית והברית פוגש ברית, כן? לעומת זאת כלומר אולי המפגש התוכן שלו עם השבת הוא שונה מהמפגש של השופר עם השבת. כלומר אפשר לבדוק את הכיוונים השונים שאולי לא סותרים, הם מתלכדים. אבל לפי התוספות כאן, אני חושב שהם צודקים, הגמרא רק טוענת שאם זה דבר המותר מדאורייתא, לא יכול להיות שהפסוקים בכלל ישקלו את לדבר אם לקיים או לא. ברור שתקיים. אם הוא אסור מדאורייתא, אז מה אפשר לעשות? להתחיל דיון בין החלמים. יכול להיות שהוא יהיה מותר, שהוא ידחה, יכול להיות שהוא לא ידחה. אבל הטענה של רבא היא שכל השפה של התנאים היא בכלל, או של הדרשה הארץ ישראלי, רבא לא מוכן לקבל אותו בכלל.
במקום שברית זה אסור לך לקרות ברית שהיא לא, זה לא ברית מילה. זה
ודאי, אתה צודק. כלומר אתה קורא את השבת רק ברית שתצטווה תשתה ביום השמיני.
ופה נשאלת השאלה, אם חזרנו שוב פעם לתירוץ הראשון, אז אם תינוק לא יכול, אסור, אי אפשר לעשות לו ברית מבחינה רפואית.
נכון.
לפני כן השאלה אם
הוא לא ידחה שבת.
הוא לא ידחה שבת,
רק מילה בזמנה דוחה שבת. כלומר צריך להדגיש את הממת ליום השמיני,
גם לא ניתוח קיסרי.
נכון, בסדר. אז בואו נראה, אז מה אומר רבא? וכאן הטקסט מאוד קשה, בסדר? ואני רוצה שנפנח אותו ביחד. אלי, תתקדם. אלא אמר רבא. מה רבא דוחה את הקו הארץ ישראלי, ופותח חזית חדשה להבלת הכל. אלא אמר רבא, מה הוא אומר? מדאורייתא?
מדאורייתא, מישרא שרעי.
או בתרגום פשוט, בראש השנה שלך בשבת, מעיקר הדין, מה אתה אמור לעשות? לתקוע בשופר בכל העולם כולו. שזה אני רוצה להזכיר, אתמול כשסיכמנו את מה עולה בתנאים, ראינו ברייתא בבלית שאומרת את זה. לקצת שאלתי אתכם, ברייתא בבלית איך לאכול אותה, אני רק אגיד דבר אחד. בבבלי הקו המרכזי שהבבלי אוחז בו, שמה שכתוב באותה ברייתא הוא באמת דאורייתא, או בלשון מאוד פשוטה, יכול להיות שבתנאים לא יכול להופיע בספרות התנאים ברייתא כזאת, מהסיבה הפשוטה, והיא שבספרות התנאית בראש השנה שחל בשבת באמת לא פוקעים השופר בגבולים מדאורייתא. אבל הבבלי, באמצעות ההסבר של רבא, באמת אומר שמעיקר הדין היית אמור בראש השנה של חל ושבת לתקוע בשופר בכל העולם כולו, גם בגבולים, בול מה שהברייתא אומרת. אולי הברייתא הבבלית משקפת איזה שלב? את השלב הראשוני, היסודי, כן? זה קודם כל מהפכה אדירה של הבבלי, שבעצם אתה אמור לתקוע. אתה אמור לתקוע, כי למה לא? אז למה לא? אז תראו מה הוא אומר, רבננו דגזור בה.
ורבננו דגזור בה כדרבה. ואמר רבה, כל חמים מתקיעות שופר ואין הכל בקין.
בקין, הכוונה כמובן באלף, כן? ככה זה גם בכתבי היד. כן?
מתקיעה שופר, גזרה שמה יתלנו בידו, ולך אצל הבקי ללמוד, ואווירנו דה לדמות בראשות הרבים. ואיינו תמה דלולה, ואיינו תמה נמיד.
כן. הגמרא כאן מאוד מפותרת.
למה במילה הוא לא...
מצוין. אז אתה יודע מי שואל את השאלה הזאת? תוספות. שואל את השאלה הזאת. בסדר?
למה במילה אין את החשש טלטול?
כן. תוספות שואלים את זה, בואו נעשה גם אנחנו את הלסה קושיה. בסדר? בואו נתחיל פשוט לקרוא ישר את מה שכתוב פה בדברי הגברה, כי יש פה כמה שלבים וזה מאוד מאוד מפותל.
אבל אפשר להגיד על כל דבר שיש חשש טלטול.
למה אתם אומרים
לך
בשביל דברים
שיש חשש טלטול
ברוך
הוא
מלכנים? ולא נאכל קוגל, שם אני אקח לשכנים קוגל, נכון? מה חייבים לשאול בעצם? מתי משתמשים בהסבר הזה? אבל קודם כל בואו פשוט נתחיל בקריאה ראותה של הגמרא. קודם כל, מי בא לרעיון, מי בא להסבר, שזו הסיבה שלא תוקעים בראש ראש אחד בשבת, מי הוא? רבא. רבא דור רביעי, שמשתמש במה? בדברים קודמים יותר של רבא, שבואו ננסה לראות מה רבא אמר בהקשר יותר. אלא אמר רבא, כן? מדורייתא מישרא שערי ורבננו דגזור. כן, מה שמאפשר, וזה דבר בכלל שתדעו אותו, עולם הדרבנן הוא עולם שיותר קל בו הגמשה המושגית. כלומר, כשאני חי בעולם הדאורייתא, המושגים צריכים להיות יותר חדים. והם פחות נותנים מקום למדיניות, לעולם של חששות וכו'. זה פחות קיים. עולם הדרבנן לעומת זאת הוא עולם שהדברים האלה יותר מתאפשרים. הם יותר מתאפשרים. זה כנראה גם מושרש באיזושהי תפיסה אונתולוגית שהמושגים דאורייתא הם מכוננים את המציאות. ועוד, נדבר בלשון בריסק, מי פה ביקש בריסק? זה יצא, נתניה גם. נתניה, אתה שם. הם כאילו תכונה שהקדוש ברוך הוא מטמע במציאות, בחפצה שהוא יוצר אותו, ולכן הוא לא בר הגמשה. לעומת איסורי דרבנן שיותר פונים, מה מצווה דרבנן? לשמוע בכל חכמים. אז חכמים פונים למי? לגברה. הם אומרים לך, אתה תעשה ככה או לא ככה, או בלשון שלנו, מונטריו את מישרא שערי, במציאות של ראש השנה שחל בשבת, הקדוש ברוך הוא אמר, גם בראש השנה הזה התוכן שלו צריך להיות תוכן של שופר. כלומר, אם דיברנו בדרשה הראשונה, ארץ ישראלית, בראש השנה שלך בשבת אין תוכן של שופר, אבל, או לפחות לא של תרועה ממשית. זה התוכן. אלא מה, חכמים אמרו לך מה? אתה לא תעשה את זה. והחכמים פונים אליך. זה מגיע לאבסורד שראיתי בדברים של רבי עקיבא איגר, פשוט מדהימים. מה יקרה אם אדם יתקע בשופר בראש השנה שלך בשבת?
ברק, עוצמתם.
אתה יודע מה עקיבא איגר אומר? הוא קיים מצוות דאורייתא של שופר, אלא מה? זה לא שינה את העובדה. כבר הדרבנן אומר רב עקיבא איגר, לא שינה את העובדה שיש מצווה בראש השנה. רק חכמים אמרו לך, אל תעשה את זה. עכשיו, יש כוח ביד חכמים לעשות דבר מן התורה, וחכמים מראש השפה היא שפת הגברה. כלומר, הם פונים אליך והם הולכים להגיד לך תעשה, לא תעשה. לכן הם לוקחים בחשבון כל מיני שיקולים פונקציונליים למיניהם. כן, רואים?
אני לא מצליח להבין את השפה הזאת עם איש השרי. כלומר, זה לא משהו שמותר לעשות. אז מה שחכמים עושים פה, הם מבטלים מצוות עושה של דאורייתא.
זה כאילו צדיקים במשהו אחד.
זאת שאלה טובה.
יש סמכות חכמים לעקור דבר מהתורה בשביל הנדסה.
כן, זה נכון. ועדיין, בוא נרחיב בזה מיד. אני רוצה רק לקרוא את הגמרא. עכשיו זה רבא, הוא בא להסבר. עכשיו במי רבא משתמש? כי דה רבא. כלומר רבא איזה דורו לפניו. אז מה רבא עושה פה? הוא משתמש במשהו שרבא אמר אותו בהקשר הזה או בהקשר אחר? כלומר, כנראה, כשאתה קורא את ראש השנה, מה ראש השנה שלך? רבא אמר בהקשר אחר דברים, שאומר רבא, אני יכול להשתמש בדברים של רבא כדי מה לעשות? כדי להסביר גם את שבת, שרבא בעצמו כנראה מה? הוא לא אמר אותו בהקשר הישיר, כי אחרת רבא אמר את זה, ולא רבא, נכון? ככה זה נראה. עכשיו בוא נראה מה רבא אמר. כי דה רבא, דה אמר רבא, הכל חייבים בתקיעת שופר. ואין הכל פקיעים בתקיעת שופר. באיזה הקשר רבא אמר את הדברים האלה? כמו כנראה, הסכמתם איתי, שרבא לא אמר אותו בהקשר הישיר הזה, אז באיזה הקשר הוא אמר אותו?
אני איך אמר את זה בתור כלל כללי, אם אין לכם משהו, אין לכם סיבה לאזור, תשתמשו בכלל הזה.
אני חושב שהדברים מאוד פשוטים. פרויקט פשוט גם היה עוזר לכם. האמת היא, בשבוע שעבר כבר למדתי איתכם משהו שהיה אמור לעזור לכם גם. הכל חייבים בתקיעת שופר, זה ציטוט שרבא מצטט מקור תנאי. מי אמר הכל חייבים בתקיעת שופר? תוספתא, נכון? רבא בפשטות מצטט פה קטע מהתוספתא. כמו רבא כשלמד תוספתא התריד אותו משהו בתוספתא. תוספתא אומרת הכל חייבים בתקיעת שופר, ומה רבא העיר לעומת זאת? שאין הכל בקיעים בתקיעת שופר. כשאתה עומד ותוהה מול המשפט הזה, שכן, מה הבעיה? שהבא תוקע יתקע, מה אולי משתקף בצורה הכי פשוטה בדברי רבא? זה גם אולי יסביר את המשך ההשתלשלות של הגזרה. שכל אחד אמור לתקוע לעצמו. שלמה כל אחד אמור לתקוע לעצמו? הרי גם ברור כבר מהמשנלות שיש מושג של אחד שמוציא את הרבים בידי חובתן. אז אני לא יכול לומר את זה בוודאות, אבל אני נזכר מאוד בתקיעה של יבנה. מה קרה ביבנה? כי מסיין שליחא דציבורא, המושג של בעל תוקע שמוציא את האחרים ידי חובה הקיים, מה עושים? לא שמע אין איש כלעונה מכל תקועי ידי חידאי. אז כל אחד הולך ותוקע בעצמו. וההסבר שהוצע בשבוע שעבר נראה לי כמו כפפה ליד הדברי רבא, שהתוספתא שדיברה על חובת היחיד היא הוסיפה חובה נוספת מעבר ל... לחובת הציבור. יש את התקיעה הציבורית שעושים אותו במוסף, וחוץ מזה מה יש? את חובת היחיד. ובחובת הציבור איך אתה יוצא ידי חובה? על ידי זה שאתה חלק מהציבור. ובחובת היחיד אולי באמת כל אדם אמור לעשות לתקוע לעצמו. ואת התשתית הלמדנית לזה נתן הרמב״ם בתשובה שאני אקריא לכם אותה, אני הזכרתי אותה בשבוע שעבר וזה זמן טוב להקריא אותה. רמב״ם בתשובה במהדורה של בלאו, זה סימן קוף מבית. רמב"ם נשאל על לשון הברכה של תקיעת שופר, האם מברכים לשמוע כל שופר או התקיעת שופר. וזה כותב הרמב"ם כך: התשובה, ההבדל ביניהם גדול מאוד, וזה שהמצווה המחויבת אינה התקיעה אלא שמיעת התקיעה והיוצא מזה. ויש לו הוכחה ברורה לזה, שהיא לא הייתה המצווה המחויבת, היא התקיעה, היה חייב כל אדם ואדם מן הזכרים לתקוע בעצמו, כן? בעצמו אני אספתי. כמו שחייב כל אדם ואדם לשב בסוכה ולטול עולב, והשומע שלא תקע ויוצא ידי חובתו. והיה גם כן התוקע שלא שמע יוצא ידי חובתו, כגון אם סתם אוזניו תחליט הסתימה ותקע. היה יוצא משום שתקע, ואין הדבר כן. אלא המצווה היא השמיעה לא התקיעה. ובלשון פשוטה, רמב"ם פה טוען בפשטות שלו מצוות שופר הייתה לתקוע, אז אדם לא היה מוציא אותך בידי חובה. כמו שאני לא יכול לטול עולב בשבילך, לא יכול לאכול מצה בשבילך, איך אני אתקע בשופר ואתה תצא ידי חובה? מה, כי הסתכלת עליי? מה, איך זה מוציא אותך ידי חובה?
על מגילה, אנחנו
מצוין, מצוין, שאלה טובה. אבל קודם כל זו הטענה של הרמב"ם, וכן הרמב"ם הכריח שמה היא המצווה? לשמוע. אם אנחנו משתמשים מדברי הרמב״ם האלה, אפשר להבין כמו כפפה ליד מה הייתה הסברה של רבא השלב הזה ביבנה. יש חובת יחיד לתקוע, סבורים שהמצווה היא התקיעה, ולכן כל אחד חייב מה לעשות? לתקוע בעצמו. כשבהקשר של תקיעת שופר זה דבר באמת לא פשוט, כי לצפות שכל אחד ידע להוציא קולות משופר זה דורש מיומנות, זה לא דבר שכל אדם יודע לעשות. אני למדתי לתקוע, הייתי שנה אחת במילואים בראש שנה, ותקופה של אלול הייתי בעמדת שמירה במוצב 108 ברמת הגולן, מי שמכיר. תוקע, 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 ככה קצת למדתי, כן? לשמחתי אותה שנה ראש השנה חל בשבת, אז זה היה רק צריך לתקוע ביום השני שודר בנן, כאילו לא תקעתי מי יודע מה. אז אבל אולי רבא בהקשר של התוספת המים, הכל חייבים בתקיעת שופר ואין הכל בקיעין בתקיעת שופר. וכאן השאלה הגדולה היא, ורבא ברתו הקשר גם אמר את ההמשך גזירה שמת לנו בידו. כי אם רבא דיבר מול התוספת כמו שאני מציע, אז רבא לא היה צריך להגיד ליד התוספת גזירה שמה, נכון? ואם רבא אמר את זה ישירות על שבת, אז לא ברור מה רבא עושה פה, נכון? אתם מבינים את הבעיה בטקסט הזה? הטקסט הזה הוא מוכלא, הוא לא נהיר. אם רבא בא להסבר, אז לא יכול להיות שהוא כולו יופיע בדברי רבא. ואם כל מה שכתוב פה בדברי רבא נאמר בהקשר אחד, אז מה רבא עשה פה? רבא כבר אמר את זה, נכון? ולכן אני חושב שהדבר הפשוט ביותר הוא להניח, ואני אקיים את זה מיד בהמשך, שרבא מול התוספתא אמר הכל חייבים בתקיעת שופר ונכון בקיעים בתקיעת שופר, נקודה. דבר אחד שרבא אמר. גזירה השם היתלנו בידו זה משפט אחר, שמי שהכין את הסוגיה כבר יודע שרבא בעצמו אמר אותו באיזה הקשר? בהקשר אחר. יפה מאוד, רבא בעצמו אמר את המשפט הזה לבד בלי הקידומת קודם, נכון? בפסחים, בביצה. רבא, נראה את זה בהמשך, כבר שנספיק היום. רבא בעצמו אומר שם את הרעיון הזה, ובעצם מה שעשה פה כנראה רבא היה לקחת שתי אמירות של רבא, ומה לעשות להם? לחבר אותם ביחד. בהקשר אחד רבא מכיר שרבא בעצמו אמר גזיר השם אתלנו, כן, ואומר פה נועם, מי שהכין זה בביצה דף י' זין י' ח' ובפסחים סמכת, באיזה הקשר שבא להסביר למה לא להדביר כלים בשבת ולמה לא
לעזות,
כן? זה רבא אמר שם מופיע החצי השני של המשפט בלי החצי הראשון, ואומר אותו שם בבירור רבא. אני הצעתי לכם לעיין, ומי שהספיק, אני אומר שמישהו מכם ראה את זה, וחנוך אלבק מבוא לתלמודים, סרקתי את זה ואיתי את זה לאתר, מי שרוצה לקרוא אחרי השיעור, הביא סימן מובהק לכאורה, שדברי רבא נאמרו, גזירה השם היתלנו בביצה, כי בביצה, מישהו ראה את הסוגיה שם? הבעיה מתווכח איתו, הבעיה עונה לו, ואם יש לך שיחה שקורית בין שני חכמים, אז יש להניח שזה המקום שבו, שזה נאמר, הבעיה שמע אותו אומר את זה, והגיב לו. בהקשר של מסכת ראש שנה, היות ורבא מעורב פה, ושני דברי רבא לא דורשים את מעורבות רבא, אם הם אמרו יחד, מבינים את הבעיה הטקסטואלית, לכן אני נוטה לחשוב שמה שקרה פה הוא שרבא בתור, בהקשר של ראש השון דיבר על זה שלא הכל פקיעים את כל השופר. שנית, רבא בהקשר אחר דיבר על כך שיש גזירה שמה יעבירנו ארבע עמוד ברשות הרבים בהקשר של תפילת כלים. ואז בא רבא ואמר, אני אחבר את שני דברי רבא יחד, יצר ממרה אחת ארוכה, שמה היא בעצם היא באה והיא אומרת, היות ובראש השנה אתה חייב לתקוע בעצמך, זו חובת גברה. היות ולא כולם יודעים לתקוע, אז מה אתה צריך לעשות? ללכת לבקין, למורה למוזיקה, למישהו שהוא בעל תוקע, שילמד אותך איך לתקוע, אז מה אני חושב שיקרה לך? אתה תעביר אותו ארבע עמוד ברשות הרבים, כן? ולכן אמרו, עדיף לא לתקוע בשופר בראש השנה, כי מפחדים שהאסון שיצא מזה יהיה חילול שבת דאורייתא, מזה מפחדים.
אבל לקחת את בית כנסת מותר?
גם לא.
אז למה צריך להגיע לטעם של שם יחד בקי? אפשר להגיד שם יתקדל בדרך כלל בכנסת.
אז בואו נחשוב יחד, מה דעתך דידי? כי ברגע שאני אומר שזה כולם, זה כולם, ולא כולם בדיוק הם שומרי ההלכה כמו שצריך, חלקם אמרצים וכו', אז ברגע שזה לא כולם, אתה יותר חושש. בואו נאמר משהו, עולם החששות. בעצם, לאיפה רבא לקח את כל העולם של ההסבר שלא תוקעים? לעולם החששות, שיחד עם הרצון לקיים את המצווה, מה אני מסוגל לעשות?
לחלל.
ופה זה מכניס אותנו לעולם שבו קצת נכנס לדינמיקה שלו ולהבנה שלו. מצד אחד, זה הייתי אומר, מרחיק אותו מההיבטים המהותיים והעקרוניים. אני יכול להגיד שכמעט כל מי שלומד גזירה לרבא, הוא יודע בקורות ארץ ישראל, מתחיל לחוש איזושהי אכזבה מסוימת, במיוחד אם הוא חי בארץ ישראל, ויש לו היום עירוב, הוא לא בכלל לא מבין על מה מדובר. ואני אוסיף יותר מזה, שאני משוכנע שהלימוד שלנו בשבועיים האלה חייב להקרין על מה שנחווה ונרגיש בראש השנה הבא עלינו לטובה. וכשאנחנו בראש השנה נגיע לסוף ההפטרה ונגיע למנצח ולא נתקע בשופר, אנחנו נצטרך לחוות באופן קיומי למה אין שופר. ואני חושב שאנחנו לא מסוגלים כמי שחי במקום עם עירוב להזדהות עם גזירה דרבה. והייתי רוצה שבסוף הלימוד שלנו מה אנחנו נעשה? שנפנים לעצמנו.
אולי בשבת שלפני ראש השנה נגזור על עצמנו לא לטלטל.
ככה לא להיות.
לא נצא זה, לא נסתכל.
כן, בבקשה.
למה לא אומרים היום שרבו אמר את הדברים שלו במקום שאין ערום?
זה ברור. אז קודם כל, כדי להתחבר לרבה, אנחנו חייבים להבין...
אז למה אנחנו בתוך עירוב צריכים? זאת אומרת, ברור שאני מדבר על מצב
של עירוב. גם נועם קודם שאלת השאלה הזאת. כלומר, מה שאנחנו צריך לשאול, איזה מכל הנימוקים שלמדנו, זה נימוק שמדבר על ליבנו, כן? ועדיין מה שהייתי רוצה הוא לידד את גזירה דרב. כלומר, גזירה, אם אני שואל, למה הבבלי נטש את החזית של המושגים העקרוניים, הלך לחזית של הגזירות, של החששות? אז קודם נתתי רקע מסוים שבואו ננסה לחבר. קודם כל זה על רקע שהיה שינוי כנראה במושגי שבת. כלומר, אולי המקורות ארץ ישראל יכלו לתת רעיון שזה אסור מעיקר הדין, כי הם אסרו בשבת דברים שבתפיסה הבבלית הם לא אמורים להיות אסורים בשבת. אז זה מחייב, מה לעשות, ארגון מחדש של ההסבר. שנית, התפיסה הבבלית שדיברנו עליה היא תפיסה מאוד מאוד מובהקת שמשוכנעת שבמפגש בין ראש השנה ושבת הם לא מתלכדים. כלומר, זו תפיסה רוחנית של איך שני קודש נפגשים. ולבבלי היה ברור שמה? היה ברור שרק אם זה נאסר מלכות שבת, מה הוא יכול לעשות? להיעשר. ומה הייתה המצוקה שהייתה לבבלי? שמלכות שבת הוא התיר אותו. ולכן הגזירה בעצם מה הוא נועד לעשות? מושגית מה לעשות?
להכניס את זה לאיסור שבת.
להכניס אותו, לכלול אותו תחת הגג של איסורי שבת. זה מה שהבבלי בעצם ניסה לעשות, לכלול תחת הגג. וכאן אני לא רוצה לוותר לעצמנו על אותו אתגר שהצבתי אתמול. בסופו של דבר אני חושב שאנחנו חייבים לשאול את עצמנו את השאלה הפשוטה שקודם נועם התחיל אותה בצדק. בסופו של דבר, למה התורה עשה הוצאה בשבת ולא ביום טוב? כי שבת הוא יום של מנוחה, ויום טוב הוא לא יום של מנוחה, נכון? יום של פעילות. ובלשון אחרת, בסופו של דבר, גם הסבר הבבלי שהצליל שלו הוא צליל גזירה, בסופו של דבר, לאיפה הבבלי לוקח אותנו? שלא של דבר, התוכן של שבת הוא תוכן שונה מהתוכן של מי? הוא תוכן של יום טוב. ואז אולי אנחנו לעצמנו, בסופו של דבר, נאמר לעצמנו, אני נמצא ביום שבחינת התוכן שלו, כל השופר לא מתאים ליום הזה. כלומר, בסופו של דבר, אולי גם במסגרת הבבלי, את הסופו של דבר כן חי בכך שהתוכן של השבת פה הוא כזה שהוא התגבר, או הוא שינה את המפגש בין ראש השנה לבין השבת. אז אולי הדבר הזה הוא דבר שצריך לומר אותו.
זה מלאכה.
למה יש לשבת שפת מלאכה אחרת מיום טוב? כי יש לו תוכן אחר. עוד דבר, אולי גם השבת זה לא רק האיסורים שלה, האיסורים מבטאים מהויות ותכנים. אז בסופו של דבר, אולי מה שעשיתי לומר קודם צריך קצת לעדן אותו. ואולי גם לבבלי בסופו של דבר, תוכן השבת גורם לכך שאתה לא יכול להתאמם שראש השנה אותו דבר. אולי גם בבבלי זה כך. עכשיו, ביחד על גזירות, גזירות שייך עולם החששות, שמטבע הדברים אנשים בגילכם פחות חוששים לדברים, נכון? כשאני עובד עם המתבגרים שלי בבית, הם לא מבינים למה אנחנו כל היום דואגים. הרי חשש הוא הבן דוד של דאגה, כן? דאגה בטרמפ, דאגה בטיול, דאגה פה, דאגה שם. עכשיו, אני רוצה לומר לכם כמה דברים על עולם הדאגות. אשתי יותר דואגת ממני, אבל אני אספר. העולם מלא בחוויות גדולות ובדברים גדולים, אבל גם אפשר, כשאתה רוצה להמריא גבוה, מה אתה יכול לעשות? כמו מטוס שמריא, גם להתרסק. ובעצם בחיי האדם הוא חייב לעשות איזה איזון, איזה שקלול בין הרצון שלו להמריא ולהגיע לכל מיני מחוזות, לבין זה שהוא מודע לסכנות וצריך מצד אחד להיזהר, מצד שני עודף זהירות היא גם ברוחנית, זה להפוך אותך לתולעת. ואיך אתה מוצא את האיזון ביניהם? זו שאלה ענקית שאני חושב שכל החיים שלנו כל הזמן הולכים על הציר הזה. כן? תשמעו, להיכנס למכונית זה מסוכן. לא יודע מי מכם לא חושב ככה, אבל יש בלי סוף תאונות דרכים במדינת ישראל, פחד פחדים לראות איך אנשים נוהגים בכבישים. אז היה אפשר להחליט, אני לא נוסע לשום מקום. היה אפשר להחליט את זה. אבל בן אדם שלא ייסע לשום מקום, איזה מין חיים יהיו לו? הוא יהיה תולה. מצד שני, מה כל נסיעה שאנחנו עושים היא מוצדקת? אפשר להגיד את זה? לא. איך אתה מוצא את האיזון? שאלה טובה. בסדר? נסיעה להודו, נגיד, כן? משהו מהחיים. הבת צדולה שלנו עכשיו בהודו. בסדר? היא רוצה חוויות גדולות וזה, אני רואה את הצד הזה. מצד שני, לא יודע, אני קצת מפחיד, לא? כאילו, מה קורה שם? ללמוש? לא יודע, כאילו, יש מה לדאוג, כן? טוב, אני חושב שטוב שהיא נסעה, כי יש חוויות טובות, אבל צריך להיזהר. אתה כל החיים חי באיזונים האלה. פה, בעצם זו השפה של הבבלי. מה הבבלי אומר? שאם תתקע בשופר ושבת, אני דואג שמה יקרה? שאתה תפגע בשבת, ולכן מה החלטתי? שזה גובר. עכשיו פה אתה עומד, ואני חושב שזה מה שמציק בעיקר. נועם, שמעתי לך קודם. מה בעצם תהית פה, נועם? באמת, מה? לוותר על שופר ושבת, על הדאגה? אני יודע להיזהר, כן? כאילו אני, ופה אני רוצה לרגע לקחת ללולב, ואני חושב שיש שם סוגיה, לצערי לא הפניתי לכל מה שאת צריך לעשות בסוכה, אבל זה קריטי לראות את הגמרא בסוכה, כדי לראות את זה, זה ברור שעולם הדאגות חייב לבוא עם, כמערך משקלל, מאזן מול גורמים אחרים, אתה לא יכול רק לדאוג, כי אם ככה אתה עושה כלום כל החיים שלך. ובעצם מי ששם לב לשפה הזאת בצורה ברורה זה הגמרא בסוכה בדף מ"ג, כי אני רוצה להזכיר לכם את ההלכה היסודית של לולב. ולולב ביום טוב ראשון שחל בשבת, מה הדין היסודי? נוטלים. מתי לא נוטלים לולב שחל בשבת? בכל המועד. שואל הבבלי במסכת סוכה, היא אחי יום ראשון נעמי, למה בלולב לא היה גזירה דרבה ביום הראשון? אומר הבבלי, ראשון אתה קינו לרבם בביתו, אמרו לך לטול בבית, תן לך אחר תקנה, קודם תקנה שהיה צריך לטול איפה?
במקדש,
בבית הכנסת. מה איקה למימר? אלא תראו מה הבבלי אומר, ראשון דאיתי מן התורה בגבולין לא גזרו בו רבנן, הנך דלתו מן התורה בגזרו בו רבנן. מה אומר הבבלי? אם זו מצווה דאורייתא, אז ברור שגזירה דרבה לא עומדת מולה. מילים מאוד פשוטות, אם זה משהו שחשוב לעשות אותו, שאתה חייב לעשות אותו, למרות שהדאגה קיימת, מה, לא תעשה מצווה כי אתה דואג? אבל אם בעולם האיזונים זה מצווה דרבנן שעומדת מול אולי האפשרות שתעבור איסור דאורייתא, אז מה אני עושה? אז אני דואג. שואל הבבלי, יחי עידן הנמי, כלומר גם בזמן הזה בוא ניטול אולב יום טוב ראשון. אומר הבבלי, ענן לא ידינן בקיבוע דייחה, או במילים מאוד פשוטות, אני בחוץ לארץ, הבבלי נכתב בבבל, אני לא בטוח שזה בכלל יום טוב ראשון, ולכן אם אני לא בטוח שהוא יום טוב ראשון, אז איפה אני עומד? תעזרו לי, אם אני לא בטוח, אז אני אולי אקיים מצווה דאורייתא, ואני מסתכן בלעבור איסור דאורייתא, בשקלול בין הגורמים, עוד פעם למה חזרתי, לא כדאי להסתכן בשביל ספק מצווה דאורייתא. אז שואל הבבלי, אינו דיידי בקיבוע דייחה להתחו, בארץ ישראל, שגם בזמן הזה, והבבלי חושב שבארץ ישראל, בזמן התלמוד, לא נוטלים לולב ביום טוב ראשון שלך בשבת.
מה זה חושב?
יש עדויות שבטלו, בסדר? לכן אמרתי, רק הבבלי חושב, בסדר? אבל הבבלי חושב שלא, אבל הרי להם זה דאורייתא, תומא אומר הבבלי, הנה חנמי, והבבלי בשלב הזה, מה טוען? מה שהעדויות ההיסטוריות, שכן נוטלים לולב בארץ ישראל. זאת אומרת שדבר הבבלי יחזור בו. הבבלי יגיד שבארץ ישראל, בתוך הזדהות עם הגולה, גם לא הפסיקו. אבל מה כל הסוגיה הזאת בסוכה מספר? זה רע דרבה, זה לא שרבה אוסר את כל הדברים בעולם, מול מה הוא חייב לעמוד? מול השאלה של מה אני רוצה לעשות שאולי יסכן אותי, כן? ומה אומרת הסוגיה שם? שאם זו מצווה דאורייתא, אז מה בפשטות אני חייב לעשות? לא לחשוש, כן? באנו לשאלה פשוטה שהגמרא כבר לא אמרה אותה. רגע, שופר ביום ראשון לדאורייתא? תעזרו לי. אז למה גזירה דרבה? כלומר, עכשיו הבנתי למה גזירה דרבה לא נצטרך את ברית מילה, כי זה מצווה דאורייתא. אבל מה קרה לשופר ביום ראשון? הבבלי בעצמו אומר שמצווה דאורייתא גזירה דרבה לא עומדת מולה. אז מה קרה לשופר? איך גזירה דרבה מסביר את שופר אם לפי הסוגיה בסוכה מ"ג הוא בדיוק חיה בכל? הבבלי סתם ולא אמר כלום. מצוין. אז פה באים, מצוין. אז פה או שחוזרים זו של דבר ליום תרועה, כלומר גזירה דרבה לא יודע לעמוד לבד, הוא צריך להצטרף לעוד משהו. אז איך אני אומר, אולי זה מצטרף לזיכרון תרועה יום תרועה. התוספות בסוכה וגם הרמב"ן במלחמות בפרק רביעי, שניהם אומרים את ההסבר של נועם, שהסוגיה שם הרי אומרת שבספיקא דיומא, מה אתה אז יש זה רבה רבה, כל ראש השנה דומה ל ספקא דיומא. למה הוא דומה לספקא דיומא? כי הוא בעל בית אישו, בלשון אחרת, בסופו של דבר, הבבלי אומר, גזירה דרבה, אין לי ברירה אלא מה לעשות, לחבר אותו גם להסברים הקודמים. כבר אם השיעור התחיל, שההסדר של הבבלי הוא אלטרנטיבה לקורות ארץ ישראל, הוא הסדר חדש. הבבלי בראש השנה לא רומז לזה, אבל מסכת סוכה דף מ"ג מפורש בבבלי שבסופו של דבר אין לי ברירה אלא מה לומר ש זה לא אלטרנטיבה להסברים הקודמים, הוא מצטרף אליו, ובעצם הבבלי צריך אותו רק בגלל המצוקה של תלמידי שמואל. אבל גם הבבלי בזו של דבר מדבר את השפה של המקורות האחרים. בואו אני אקריא לכם את זה מהרמב"ן. הרמב"ן במלחמות אומר, הנה כך אמר הכותב, הווה יודע שעיקר תשובת שאלה ששאלו רבים, למה לא היה שופר דוחה שבת במדינה שהרי קורא מן התורה בדיוק כמו לולב, אפילו בגבולים. כלומר, כל הגמרא בסוכה מ"ג היא חיסול הגמרא בראש השנה. זה אומר הרמב"ן, זו שאמר רבינו ז"ל משנדלוי הדינן וקביעא דיחא, שאפילו כשהיה בית המקדש קיים לא היו יהודים בקיבועו של חודש זה, של חודש זה שהוא חג שהחודש מתכסה בו, ואפילו בזמן שהעידים באים בשחרית במקדש היו יהודים בקיבוע של חודש זה ובגבולים לא היו יהודים, לפי כך לא היו תוקין אלא במקדש בלבד עם ספיקה לא דחינן שבתה. והיינו דמר רבינו הגדוז ונותם ידי שופר ובדינו וכו' וכו'. אז בו של דבר לומד הבבלי בראש השנה חפתת יחשוב לעצמו שהוא ויתר על כל ההסברים האחרים, רק זירה דרבה, ובאמת זה מאוד קשה לו עם זה. כן? בו של דבר צריך להבין שהגמרא בסוכה מ"ג היא כאילו באופן מתבקש מזמינה את המשך הדיון הזה, שגזירה דרבה לא עומד בפני עצמו, כמו עולם החשש הוא לא יכול לבטל את העיסוק המושגי היסודי במה עומד על הפרק. ואם על הפרק עומדת מצווה דאורייתא ודאית, אתה לא יכול לחושש, אתה תופס אומץ ועושה, כן? אתה נוסע לנסיעות חשובות, זה חשוב את כל הרשות, בסופו של דבר אתה חוזר להסברים ארץ ישראליים. ואם כך, מה הבבלי בעצם רק בא לעשות לפי הקו הזה של הרמב"ן? הוא לא בא לתת אלטרנטיבה, אלא הוא בא לטפל בבעיה שהתפתחה בעצם בלכות שבת. בעצם ההסבר נשאר שם. מי שרוצה ללכת לקו שהוא משלים את זיכרון תורה יום תורה, הוא דומה, הוא דומה ותביא את ההסבר שלו. עכשיו יש לדעתי כמעט דבר ברור מתוך הסוגיה שמכריח את הכיוון הזה באופן יסודי, וזה הסוף שבזה אני רוצה שנתחיל את השיעור מחר. הגמרא מסיימת ואנו תיימא דשופר ודלולה ואנו תיימא דמגילה, נכון? עכשיו כשאני אנו תיימא דלולה ואנו תיימא דמגילה, גזירה דרבה מסביר את מה? את הימים הטובים האחרים שואלים בשבת ומבטלים את מצוות שאותו יום, למרות שבפשטות בהלכות שבת אם סרקתי את סימני הלכות שבת לא גיליתי שהפעולות האלה אסורות של לולב. מי שכבר התחיל את הגמרא בסוכה, הגמרא בסוכה אומר, מה הבעיה לקחת ענף ביד בשבת? מה הבעיה? כאילו למה לא לקיים לולב בשבת? ועל כולם, הכי תמוה מכולם זה מגילה. מה, לא קוראים בתורה בשבת? בשאלה של הגרא אני אביא לכם בגמרא, כנראה עוד לא היה מנהג הזה, אבל הגרא שואל, לא קוראים בשבת חול המועד פסח את שיר השירים שהוא מגילה מ... לא קוראים בשבת חול המועד סוכות את קהלת? אז תסביר לי, מה הבעיה לקרוא מגילה בשבת? אי אפשר לקרוא בתנ"ך בשבת?
שם ירושלמי אבל נתן הסבר.
התחינמי, אתה צודק. אבל גם שם, מה הבבלי אומר? גזירה דרבה. עכשיו, כל מי שכבר יהיה שם במקורות יודע דבר אחד מאוד פשוט, שהבבלי מציע הסבר אחיד לשלושתם, וזה בא מאותה נקודת מצוקה של הבבלי. כי הבבלי רוצה שנמצא בהלכות שבת שאסור לעשות את הפעולה הזאת. לכאורה שלושת הפעולות האלה הן כולן פעולות שמותרות בשבת. גם שופר לדעת הבבלי מותר מדאורייתא, לקרוא במגילה ודאי מותר לכאורה גם מדרבנן, וגם לקחת ענף לכאורה מותר, אבל היות והבבלי מושגית משוכנע שמפגש בין שבת ליום אחר הוא רק יכול להיות על מסלול ההתנגשות עם הלכות שבת, לכן הוא חייב ללכת לעולם הגזרה כדי לכלול אותו תחת הכנפיים של הלכות שבת. ואני חוזר, הוא הלך לפעולה, לאיסור הכי מובהק שאסור בשבת הוא מותר ביום טוב שהוא הוצאה. ועם זאת, כל מי שלומד בעיקר את ההשוואה בין לולב ושופר יודע דבר אחד, ועכשיו כבר דיברתי עליו, הוא יודע שהפרטים לא אותם פרטים, נכון? שופר, עכשיו דנו בזה, בשופר אתה מבדיל בין מקדש לגבולים, בלולב לעומת זאת אתה מבדיל בין יום טוב ראשון לשאר הימים, ואין הבדל במקדש וגבולים. ופה על פניו, לו ההסבר המקורי היסודי הראשוני של שלושתם היה גזירה דרבה, מה היינו מצפים? זה אותו הסבר, אז מה יהיה? אותם פרטי דין, לא? אם בשלושתם זה אותו הסבר, הייתם מצפים לאותם פרטי דין. סופו של דבר, אם אתה מגלה שזה אותו הסבר עם פרטים שונים, למה זה כאילו מחייב אותך לחשוב? שביסודו של דבר יש עוד משהו שתמון פה מעבר לגזרה דרבה, או הייתי אומר את זה בצורה הבאה, המהויות של שופר מול לולב הם גם צריכות להילקח בחשבון, מהויות של סוכות וראש השנה ומשמעות המפגש עם שבת הם נלקחות גם בחשבון, ואתה לא יכול לקרוא גזרה דרבה בבודדת. אבל בסופו של דבר ההסברים של הספקא דיומא, של יום הזיכרון תרועה, הן נמצאות פה ברקע, כי רק זה מסביר את זה שיש פערים בין גזירת דרבה בשני מקומות. וכך שגזירת דרבה בסופו של דבר הוא לא ההסבר היחיד הבלעדי, אלא הוא פשוט מסייע להשלים את התמונה הכוללת, שבעצם תעזור לפתור בעיה אחת בלבד. זה לא ההסבר בעצם היסודי, אלא שזה יעזור לי להפוך את זה לדבר האסור בשבת, כדי שעכשיו מה אני אוכל לעשות? להפגיש אותו, בדיוק מה שאלי אמר קודם. אחרי שעכשיו הצלחתי דרך הגזרה להפוך אותו לדבר שבעייתי לעשות אותו בשבת, עכשיו אני יכול לדון בשאלה על מה עושים בשבת. ואיזה פרמטרים אז אני אקח בחשבון? את המהות של ראש השנה, האם באמת אני יודע שזה ראש השנה, התקיעה וכל... ואז בעצם הבבלי לא מחליף את ההסברים האחרים, ורק הייתי אומר פותר נקודה מסוימת בתוכם. בסדר, רק כאן להיום על גזירה דרבה. אני אומר לך מה אני רוצה לעשות מחר. קודם כל אנחנו שואלים את כל סדר השבוע מהמייל הראשון, בסדר, לרבות מחשבה ולביש. הקצב הוא יותר לאט ממה שחשבתי, ואני לא רואה סיבה להספיק עוד משהו סתם. אז מחר אנחנו, אני רוצה גזירה דרבה לראות בהקשרים האחרים וטיפה להשלים עליו, בסדר? לא הרבה. ולהתחיל את התקנות של בן יוחנן בן זכאי, בסדר? אז זה נתחיל מחר. עכשיו יום רביעי חצמים ואני חשבנו שצאנו לכם בשבוע שעבר שתחילת הזמן כדאי לערוך איזה סדנה בשביל קצת להגדיר את היעדים של השנה, קצת לתת לעצמנו לכל אחד גם התבוננות פנימית וגם שיח פנימי שלנו. אז חשבנו להציע את זה ביום רביעי בבוקר, שנעשה סדנה משותפת על היעדים של השנה, שיכלול בתוכו גם כל אחד שיכתוב לעצמו משהו, גם מפגשים בקבוצות אחרי זה, איזה מליאה כזאת. בסדר, אנחנו חשבנו להציע להגדיר את השאלות, אבל אני אומר, נשמח לשותפות שלכם. וביום חמישי נערוך שיעור על כבר התקנות ריבז, נראה לפי הקצב בדיוק של הסדר, אנחנו נתאים את השיעור. כל נושא של לולב ביום תום ראשון שחל בשבת, נוותר עליו. והיום יש ישיבת רמים, אני רוצה להציע שאולי נלמד את זה בסרט עם התשובה לקראת סוכות. בסדר? אז נראה. בסדר?
אז רק... יש...